שלום למאזיני מסע על גוף האדם. הודעה קצרה להורים לפני שנתחיל. בשנה הקרובה צפויים לקרות דברים מרגשים ביותר בגזרת ההרצאות והסדנאות שלי, דווקא למבוגרים. אם אתם רוצים לדעת עליהם לפני כולם, וגם אם חשוב לכם לדעת מתי תצא העונה הרביעית של מסע על גוף האדם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי ypscience.com ולהירשם לרשימת התפוצה. אל תדאגו, אני לא מספים, ובלי קשר, תוכלו למצוא שם הרצאות וסדנאות נוספות שאני מציע בגזרת המבוגרים. נתראה שם.
מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים. כותב דוקטור יאיר פוזניאק. מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק.
שלום וברוכים הבאים לחלק החמישי והאחרון של כל מה שרציתם לשאול ולא העזתם על גוף האדם. קבלו את המנחה שלכם, דוקטור יאיר פוזניאק.
היי כולם, מה שלומכם? אני לא מאמין שהגענו אליו, אבל זה נכון. החלק החמישי והאחרון של פרקי השאלות והתשובות, וגם הפרק שסוגר את העונה השלישית של הפודקאסט. כל כך מרגש! היום חברי הפאנל שלי, חוקר הטבע צ'רלס דרווין, מדריכת התאים גני, איקו החיידקית ומוחי המומחה למוחות, החליטו שהם לוקחים חופשה מוקדמת והשאירו לי לעשות את כל העבודה. חוצפה שכזאת. אבל היי, זה רק אומר שיהיה לי יותר זמן איתכם. אז בואו נצא לדרך עם הפרק האחרון, שגם בו נשמע שאלות בכל מיני תחומים. קדימה.
שלום, קוראים לי דניאל.
ולי קוראים מגמי.
ואנחנו מתל אביב. ורצינו לשאול, מה קורה בזמן הצמרמורת?
כשהייתי קטן, הייתה מין סדרת ספרים כזאת שקראו לה צמרמורת. אלה היו סיפורים מפחידים שבהם כל פרק נגמר במשהו מבהיל. למשל,
הסתכלתי אל תוך האגם וראיתי את המפלצת פוערת את פיה.
צמרמורת זה משהו שמאפיין אותנו בני האדם, אבל גם יצורים אחרים. הצמרמורת היא למעשה תחושה של רעידות בגוף, עקצוצים, וגם הזדקרות של השערות על הידיים והרגליים שלנו, והיא נועדה בעיקר כדי להעלות את טמפרטורת הגוף באמצעות הפעלת השרירים. זה יכול לקרות כשקר לנו למשל. גם כשאנחנו נתקלים במשהו מפחיד, או אפילו שומעים צלילים מפחידים או לא נעימים, זה יכול לגרום לצמרמורת, כי גם אז הגוף מכין את עצמו לסכנה, אפילו אם היא לא אמיתית. גם בזמן מחלה עלולות להיגרם צמרמורות, גם פה, כחלק מהעלייה בחום הגוף שמסייעת לו להילחם בפולשים כמו חיידקים או נגיפים.
שלום, קוראים לי אלי לייזרסון, אני גר בשדה בועז, אני בן 8.5 ורציתי לשאול מה זה אינסטינקט.
אינסטינקט מוגדר כיצר בסיסי, התנהגות שאנחנו מבצעים באופן אוטומטי, בתגובה למצב שבו אנחנו נתקלים, אבל הוא מולד, כלומר אנחנו לא צריכים ללמוד אותו. זה שונה מרפלקס בכך שזו תגובה שמתווכת על ידי המוח ולא על ידי חוט השדרה, אבל הוא דומה קצת בעיקרון מכיוון שהוא תגובה אוטומטית. למשל, כשתינוק נולד הוא כמעט מיד בוכה. זה אינסטינקט. שנים של אבולוציה כיוונו אותנו לכך שבכי מושך תשומת לב, וזה בדיוק מה שתינוק צריך. גם לאמהות יש אינסטינקט, שמחבר אותן באופן אוטומטי לתינוקות קטנים, וכמובן בעיקר לתינוקות שלהן. לכל בעלי החיים יש אינסטינקט הישרדות, ובמצבי סכנה הגוף משתנה על מנת לתמוך ביצר ההישרדותי הזה. אינסטינקט הוא משהו שקשה למדוד אותו בניסוי, ולפעמים גם קשה להגדיר אותו, אבל אנחנו כן יודעים שהוא מונע מחלקים פחות מפותחים של המוח, שמשותפים לנו ולבעלי חיים שהמוח שלהם פחות מפותח משלנו.
שלום, אני יאיר, אח של אלה, מצבעון. השאלה שלי היא, מה קורה לגוף בזמן ריצה?
בזמן פעילות גופנית מתרחשים כמה דברים שכולם נועדו לתמוך ביכולת של השרירים שלנו לתפקד. ההורמון הראשי שגורם לשינויים הגופניים האלה נקרא אדרנלין. אדרנלין הוא שליח קטן של הגוף שמופרש מתאים בכליה. כדי שהשרירים יתפקדו טוב יותר, הם צריכים יותר אנרגיה, וזה אומר שהם צריכים יותר חמצן ומזון. זה אומר שצריך להגיע אליהם יותר דם. בשביל להזרים יותר דם, אדרנלין מעלה את קצב הלב וגם את העוצמה שלו, והוא מזרים יותר דם ויותר מהר. בנוסף, אנחנו מתחילים לנשום יותר עמוק ויותר מהר, כדי להכניס יותר חמצן לגוף ולסלק עודפים של פחמן דו-חמצני. הדם עכשיו מגיע יותר לשרירים ופחות למערכת העיכול, אז מערכת העיכול מאיטה את הפעילות שלה. בתאים בשרירים ובכבד מפורקים מאגרים של אנרגיה שנקראים גליקוגן, כדי לתת לגוף אנרגיה שחסרה לו. מכיוון שטמפרטורת הגוף עולה, כלי הדם שקרובים לאור מתרחבים כדי לעזור בקירור שלו, ולכן אנחנו נהיים אדומים. כל הפעילויות האלה נועדו כדי לתמוך בפעילות הגופנית, תוך כדי שאנחנו שומרים על המדדים הבסיסיים של הגוף מאוזנים.
אני בן 6 וקוראים לי יהודה, אני גר בגבעת שמואל, רציתי לשאול איך קובעים מה היד החזקה.
היד החזקה או הדומיננטית היא היד שבה אנחנו עושים את רוב הפעילויות שדורשות מוטוריקה, כלומר תנועה באמצעות היד. למשל כתיבה, ציור, אכילה ועוד. רוב האנשים הם ימניים, כלומר עושים את הפעולות האלה עם יד ימין, וחלק קטן הם שמאליים. הקביעה מה היד החזקה היא לא באמת קביעה, היא דבר שמתפתח ומתגבש בשנים הראשונות, ועד גיל 4 בערך כבר ברור עם איזה יד הילד עושה יותר פעולות. אנחנו לא יודעים בדיוק מה גורם לזה, אבל אנחנו כן יודעים שאין דרך אמיתית להשפיע על בחירת היד הדומיננטית, ושגם אין לזה ממש משמעות. חוץ ממחקר אחד קטן שהראה שאם אתם גאונים יש יותר סיכוי שאתם גם שמאליים, זה לא משפיע על שום דבר בחיים שלכם. לפעמים אפשר לאמן גם את היד הפחות דומיננטית לבצע פעולות שדורשות מוטוריקה עדינה. למשל, כשאני כותב את הטקסט של התשובה הזאת במחשב שלי, אני מקליד בערך באותה מהירות עם יד ימין, שהיא היד הדומיננטית שלי, ועם יד שמאל, שהיא היד הפחות דומיננטית. ומה היד הדומיננטית שלכם?
שלום יאיר, אני יהודה, אני בן 7 מפני קדם, מזרח הגוש, ורציתי לשאול למה אני כל הזמן אוהב לחבק.
וואו, איזה כיף זה חיבוק, נכון? חיבוק הוא אחת המחוות החשובות ביותר בין בני אדם. אנחנו מחבקים את האנשים שחשובים לנו ומשדרים להם שאנחנו אוהבים אותם, מעריכים אותם, מתגעגעים אליהם, חושבים עליהם, ועוד קשת שלמה של רגשות. רוב האנשים ממש אוהבים חיבוקים. מחקרים הראו שכשמחבקים מישהו, במוח משתחרר הורמון שנקרא אוקסיטוצין, שהשם השני שלו הוא הורמון האהבה. זה ההורמון שגורם לנו להיקשר ולפתח רגש למישהו אחר. לפעמים זה חבר שאנחנו אוהבים במיוחד, לפעמים זה בן או בת זוג, ולפעמים זה הילד שלנו, שהחיבוקים מאוד חשובים להתפתחות שלו, כי ככה הוא לומד לסמוך עלינו. מחקרים נוספים הראו שחיבוקים גורמים לירידה בלחץ הדם, הפחתה של חרדה ורגשות שליליים, ואפילו תורמים לבריאות הלב. אז תחבקו יותר. חיבוק אחד של 20 שניות כבר ממש ישפר את היום שלכם.
היי, אני יואב. אני בן 8 ואני מקיבוץ אורנר. הייתי רוצה לדעת למה עמים שונים מדברים בשפות שונות.
הענף שחוקר את התפתחות השפה נקרא בלשנות. אנחנו בני האדם הם המין היחידי שמוכר למדע שמדבר ממש בשפה טבעית. זה נכון שלבעלי חיים אחרים יש יכולת לתקשר, ולפעמים אפילו בצורה טובה, אבל לא באותה רמת מורכבות כמו אצל בני האדם. זה גם אחד הדברים שמבדיל אותנו ואת ההישגים שלנו מבעלי חיים אחרים שלא הצליחו לטוס לירח לדוגמה. השפה האנושית התחילה להתפתח לפני כמה עשרות אלפי שנים, ובאופן טבעי, אוכלוסיות של בני אדם שהיו במקומות שונים פיתחו שפות שונות אחת מהשנייה. כשבני אדם נדדו ממקום למקום, לעתים נוצרו שילובים של שפות שיצרו שפה חדשה. חלק גדול מהשפות שאנחנו מדברים היום מגיע מאותה שפת על קדמונית, והן מכילות מילים דומות. למשל, השפה שנקראת פרוטו-שמית היא שפת העל של עברית, ערבית וארמית. יש בהן מילים דומות, למשל, אחד ווחד, שלוש ותלת, כמו תלת אופן. שפת על נוספת היא הפרוטו-הודו-אירופית, שהצאצאים שלה הן המון שפות שאתם מכירים, אנגלית, צרפתית, גרמנית וגם הודית, רוסית ויוונית. למשל, המילה מידע באנגלית היא information, ובצרפתית information. יש אפילו דמיון בין שפות שנראה שאין ביניהן קשר. למשל, בשפה סנסקריט שמדברים בהודו, ארבעת המספרים הראשונים הם אקם, דואה, טריני וצ'טוארי. וברוסית, רס, דווה, טרי וצ'יטירי. בלשנות היא נושא מרתק ומאוד מאוד מורכב.
שלום, קוראים לי קרמל מפתח תקווה. למה יש תרופה של צליאק?
צליאק היא מחלה אוטואימונית, כלומר מחלה שבה מערכת ההגנה של הגוף מתבלבלת ובטעות תוקפת את תאי מערכת העיכול אם מתקרב אליהם חלק מחלבון שנקרא גלוטן שנמצא בחיטה. כיום, הטיפול היחיד כנגד צליאק הוא לא לצרוך בכלל מאכלים המכילים גלוטן. יש בכל זאת כמה תרופות ניסיוניות, והן פועלות בכמה מישורים. תרופה אחת היא אנזים שמספיק לפרק את הגלוטן עוד לפני שהוא מגיע למעיים. תרופה שנייה היא חומר שמונע את ההיקשרות של מרכיבי מערכת ההגנה למרכיבים במעיים, ובכך מפחית את התקיפות שלהם. תרופה נוספת היא סוג של חיסון שיוצר מעין חינוך מחדש של מערכת ההגנה, כך שהתגובה כלפי גלוטן היא פחות קשוחה. ולבסוף, תרופה שמפחיתה את היכולת של תאי מערכת ההגנה לדלוף למעיים ולתקוף אותם. גם לבני הדודים של יואב ודניאל התגלה לא מזמן צליאק, ולמרות שיש היום תחליפים מצוינים ומודעות גבוהה למחלה, אנחנו מקווים שבעתיד הלא רחוק, גם חולי צליאק יוכלו לחזור וליהנות ממאכלים המכילים גלוטן.
שלום, אני לוי אפרים, בן סבע בקריית מוצקין. השאלה שלי, איך השומן מגיע לדם?
שומן הוא אחד מאבות המזון. מולקולות השומן מכילות אנרגיה שאפשר להשתמש בה, והן מאבות מרכיב מאוד חשוב בקורמי תאים ובתהליכים שמתרחשים בהם. את השומן אנחנו מקבלים כמובן במזון שלנו. כמו שאר אבות המזון, פחממות וחלבונים, הוא עובר תהליך של עיכול במערכת העיכול. במעיים שלנו יש אנזימים בשם ליפזות שמפרקים את מולקולות השומן לחתיכות קטנות מאוד. הם נעזרים בנוזל מיוחד שנקרא מרה שמייצר הכבד. במרה יש חומרים שמפרידים את טיפות השומן ומגדילים את שטח הפנים שלהן, שזה דבר שעוזר לליפזות לפרק אותן. כשהחתיכות מספיק קטנות הן מסוגלות להיספק במעיים, כלומר לעבור דרך תאי המעי אל הדם, ומשם הן מגיעות לכל התאים בגוף. חשוב להדגיש שיותר מדי שומן בדם עלול להצטבר ולחסום את כלי הדם, וזה עלול להיות מסוכן. זה קורה בדרך כלל אצל אנשים שניזונים ממאכלים עם הרבה שומן במשך שנים רבות.
היה ירפוזניאק, אני לוטוס מפרדס חנה, בת 7 ו-3 חודשים, והשאלה שלי זה למה במחלת סרטן נופלות השערות? ביי.
מחלת הסרטן היא מחלה שבה תאים בגוף מתרבים ללא בקרה. בדרך כלל, תהליך חלוקה של תאים, כלומר ההתרבות שלהם מתא אחד ליותר, הוא תהליך שיש עליו המון בקרה כדי שיקרה בדיוק בזמן ובמקום שצריך אותו. יש תאים שמתרבים כל הזמן, למשל תאי אור ותאים במערכת העיכול, ויש תאים שמתרבים לאט מאוד, כמו למשל תאים בכבד. לפעמים תאים מתבלבלים ומתחילים להתחלק ולהתרבות בלי בקרה. ואז נוצר גידול סרטני. הגידול הוא מסוכן מכיוון שהוא מפריע לתפקוד של האיברים התקינים במקום שבו הוא מתפתח, וזה יכול להיות כמעט כל מקום בגוף. אובדן השיער הוא דווקא לא תגובה לסרטן, אלא לטיפול כנגדו. אחד הטיפולים שמשתמשים בהם כנגד ההתרבות המהירה של תאי הסרטן נקרא כימותרפיה. כימותרפיה זו משפחה של תרופות שהמשותף להן הוא שהן פוגעות בתאים שמתחלקים מאוד מהר. אז מן הסתם, תרופות כימותרפיות יעילות כנגד תאי הסרטן. אבל כמו שאמרנו קודם, גם תאי אור מתחלקים מהר. כשהתרופות הכימותרפיות פוגעות בהם, זה גורם לנשירה של שיער. כשהן פוגעות בתאי מערכת העיכול, יש בחילות ותחושות לא נעימות. בשנים האחרונות, התרופות הכימותרפיות הכלליות מפנות את מקומן לתרופות יותר ממוקדות, שמנסות לפגוע רק בתאי הסרטן ולא בשאר תאי הגוף, כדי להפחית את תופעות הלוואי שלהן.
קוראים לי יעל,
ואני מרמות מים, ואני בת שש, ושאלה שלי היא איך מוסר הדם.
הדם מכיל מים, חלבונים ותאי דם מכל מיני סוגים, גם אדומים שנושאים את החמצן בדם, וגם לבנים ששייכים למערכת ההגנה. המים שנמצאים בדם מגיעים מהמים שאנחנו שותים. שתייה חשובה להגדלת הנפח של הדם ושמירתו בלחץ תקין. תאי הדם הלבנים והאדומים מיוצרים ברקמה שנקראת מוח העצם, שנמצאת בתוך העצמות שלנו. זו רקמה ספוגית שבה מיוצרים תאי אב או תאי גזע, שמהם נוצרים כל התאים של מערכת הדם. תאי הדם האדומים נוצרים וכמעט מיד מתחילים לתפקד. חלק מתאי הדם הלבנים צריכים לעבור תהליכים של חינוך, כמו שהזכרנו באחד הפרקים הקודמים, לפני שהם מסוגלים לתפוס פולשים לגוף. תאי הדם האדומים מחזיקים מעמד כמה חודשים ולכן כל הזמן מיוצרים מחדש. הם גם מיוצרים יותר אם דרוש לנו יותר חמצן, למשל אם אנחנו נמצאים על הר גבוה שבסביבתו ריכוז החמצן נמוך. תאי הדם הלבנים, או מרכיבים שלהם, יכולים להישאר במשך שנים רבות בדם.
אני אמיליה מיבני, אני רוצה לדעת איך תאי ובתי יודעים שיש חיידק. אולי זה בגלל התאים הבלנים, אבל אני לא יודעת. אני רוצה לדעת. ביי!
תאי T ותאי B הם הכוחות המיוחדים של מערכת ההגנה שלנו, ומזהים פולשים באופן ייחודי. כשמגיע חיידק לתוך הגוף, אחד הדברים הראשונים שקורים הוא דלקת. בתגובת הדלקת מגיעים תאים בלעניים שבולעים כל מה שנמצא בסביבה. לא אכפת להם מה זה. התאים הבלעניים מפרקים את חתיכות החיידק או הנגיף ומעלים אותן לתצוגה על גבי קרומי התאים שלהם. עכשיו הם נוסעים באמצעות הדם למפקדת תאי הדם הלבנים, שנקראת בלוטת לימפה, ושם הם פוגשים תאי T ותאי B ומציגים להם את חתיכות החיידקים או הנגיפים. תאי T ו-B לומדים היטב איך נראות החתיכות האלה, ואז יוצאים בעצמם למסע הרג. הם מוכווני מטרה והתקפו אך ורק את החיידקים או הנגיפים שמכילים את החתיכות האלה. וזה עוזר בעיקר בפעם הבאה שאותו פולש מגיע. הדבר הזה נקרא זיכרון חיסוני.
אני לוטוס מפרדס חנה, בת 7 ו3 חודשים, והשאלה שלי זה למה השיניים נופלות, למה השיניים לפעמים לא נופלות. ביי.
על נפילת שיני חלב דיברנו באחד הפרקים הקודמים. נזכיר שבני האדם נולדים עם שני מערכים של שיניים, שיני חלב שמאפיינות את גיל הילדות, ושיניים קבועות שנמצאות מעליהן ובוקעות בערך החל מגיל 6. הנפילה של שיני החלב מתרחשת כאשר השן הקבועה שמעליה סופגת את השורש של שן החלב, ולמעשה משאירה אותה חסרת אחיזה בעצם הלסת ובחניכיים, ולכן היא נופלת. אבל יש מצבים נדירים מאוד שבהם אין שן של המנשך הקבוע, כי היא לא התפתחה מסיבה מסוימת, או שתהליך הספיגה של השורש לא תקין. במקרים כאלה, שן החלב לא טיפול, ויכולה להישאר במקום שלה אפילו אחרי גיל 40. רק תודיעו לפיית השיניים שהיא יכולה לקחת את הזמן.
שלום, אני מתן. אני בן 8 ואני גר בחריש. רציתי לדעת מה זה טיקים.
טיק הוא תגובה לא רצונית של שרירים או הבעת קול, שבדרך כלל השליטה שלנו בהם היא רצונית. דיברנו בעבר על כך שיש שרירים שאנחנו שולטים בהם, למשל שרירים בזרועות וברגליים, וכאלה שלא, למשל במערכת העיכול ובמערכת ההובלה. טיק יכול להיות ביצוע של תנועה, קלה או מורכבת, החל מתזוזה של האצבע או מצמוץ, ועד הבאה של פרצופים או הזזה של איברים גדולים בלי שליטה. גם הפקת צליל יכולה להתרחש כטיק באופן לא רצוני. הטיקים נוטים להתגבר במצבים של לחץ או עייפות, והם נובעים מאיזושהי תקלה עצבית בקשר בין מערכת העצבים לבין השרירים. בטיקים אפשר לטפל גם בצורה תרופתית וגם בצורה טיפולית אחרת שקשורה לניסיון לשלוט ביצירה שלהם.
אני נועם בן 10 מאלת. השאלה שלי היא, למה כשאנחנו מדברים למעברר הקול שלנו רובוטי?
פשוט מאוד. גלי הקול שעוברים דרך המעברר שמסתובב במהירות נחתכים ונחסמים בדרך לאוזניים שלנו.
שלום, קוראים לי נילי למברט. אני גרה במושב תקומה, ואני בת 8. והשאלה שלי, איך הרגשות שלנו קורמים לנו דברים פקוף? למשל, כשאנחנו מתרגשים, כואבת לנו הבטן. כשאנחנו עצובים, אנחנו בוכים.
יש בהחלט קשר בין דברים שאנחנו מרגישים במוח או בלב, לבין דברים שאנחנו מרגישים בגוף. בכי הוא תופעה מעניינת ולא ברורה עד הסוף. למשל, הדמעות שזולגות כשחותכים בצל שונות מהדמעות שזולגות אם אנחנו עצובים. מחקרים מראים שבדמעות של עצב או כעס, אנחנו מסלקים מהגוף הורמונים וחומרים אחרים שקשורים לתחושות האלה, ולכן זו בעצם דרך להירגע. בכי גם מפחית חרדה ורמות לחץ דם. פרפרים בבטן היא תחושה שמלווה אותנו כשאנחנו מתרגשים או פוחדים. גם התחושה הזאת קשורה למצבי הילחם או ברח. הגוף מכין את עצמו לפעולה אפשרית כי הוא מבין שאנחנו מתמודדים עם סכנה או עם מצב שנצטרך לברוח ממנו, בין אם אנחנו מפחדים מדוב ביער או סתם מלדבר מול הרבה אנשים, או אפילו אם אנחנו פוגשים מישהו שאנחנו אוהבים במיוחד. במצב הזה, הגוף מצמצם את כלי הדם שמזרימים דם למערכת העיכול, ומגביר את זרימת הדם לשרירים, גם באזור הבטן. שתי התחושות האלה יוצרות מעין מערבולת בבטן, שהמוח מפרש כתחושה הזאת שמשהו מרחף לנו בבטן, ובגלל זה קוראים לה פרפרים בבטן.
שלום יאיר, אני איתי מפתח תקווה, אני הייתי רוצה לדעת למה נהיים צרודים.
צרידות היא מצב של הפרעה לזרימת האוויר דרך מיתרי הקול. היא יכולה להיגרם כתוצאה מדלקת, יבלות או גירוי אחר של המיתרים, או מדיבור לא נכון או צעקות שגורמות להגברת החיכוך במיתרי הקול ושחיקה שלהם. גם כשאנחנו מקוררים, ההצטברות של ליחה בגרון יכולה להביא לצרידות. יש לפעמים ילדים וגם מבוגרים שהם צרודים באופן טבעי. זה יכול להעיד על שימוש לא נכון בקול או בנשימה. הטיפולים בצרידות נעים בין תכשירים שמאלחשים את הגרון ויוצרים תחושה פחות מגרדת או כואבת, והטיפול של קליניות תקשורת שמסייעות להפעיל את הקול בצורה נכונה.
שלום, שמי אדם, אני גר בקליפורניה, והשאלה שלי זה למה אנחנו נולדים עם שתי כליות אם מספיק רק אחת.
כשהייתי בתיכון, אני זוכר שאלות בחשבון מהסוג של אם פועל אחד ממלא בריכה בחצי שעה, כמה זמן ייקח לשני פועלים למלא אותה? הכליה חשובה מאוד לסינון של חומרים מהדם ולשמירה על מאזן מים תקין בגוף, אבל כמו כל דבר, כשמחלקים את העבודה על פני יותר מבצעים, היא נעשית באופן יותר יעיל וצורכת פחות משאבים. אז נכון שאפשר לתפקד עם כליה אחת, אבל למה לנו? כליותיים זה טוב כפליים.
שלום, קוראים לי קמה, אני בת 5 ואני גרה בירושלים, והשאלה שלי היא מה קורה כשאנחנו ישנים.
קמה, אני מפנה אותך לפרק 22 בעונה השנייה, שעסק כולו בשינה ובחלימה. בקצרה, שינה היא מצב של מודעות מופחתת לסביבה. זה הזמן שבו אנחנו מאפשרים לשרירים שלנו ולמוח שלנו לנוח ולמלא מצברים. אנחנו לא יודעים הרבה על השינה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מבלים שליש מהחיים שלנו בשינה ושאי אפשר לחיות בלעדיה. שינה עוזרת גם לפתח את המוח שלנו, את המחשבה ואת היצירתיות, והיא גם תורמת גדולה למערכת ההגנה שלנו.
שלום, אני שירה ואני מירושלים. אני בת 6 ו-8 חודשים ויש לי שתי שאלות. איך הופכים לשמנים ולרזים ואיך הקיצות יצושים נוצרות ומגרדות?
התזונה שלנו קשורה ישירות למשקל הגוף שלנו. התאים בגוף צריכים מזון כדי להפיק אנרגיה בכמות מסוימת. האנרגיה הזאת מגיעה בצורה של פחמימות, כלומר סוכרים, שומנים וגם חלבונים שנמצאים אצלנו במזון. באופן כללי, התאים משתמשים בכמויות שהם צריכים על מנת להפיק אנרגיה. אם אכלנו יותר ממה שצריך, ובמיוחד אם אנחנו עושים את זה לאורך זמן, העודפים של אבות המזון הופכים לרקמת שומן, ולמעשה מגדילים את רקמת השומן בגוף. אם אוכלים יותר מדי דברים לא בריאים, אז נעשים שמנים, אבל ההשפעה שהיא בדרך כלל יותר מסוכנת היא על הדם ועל הלב. אם אנחנו אוכלים פחות מדי, הגוף מתחיל לפרק מאגרים של חומרי מזון שנמצאים בו. בהתחלה מאגרים של סוכר שקיימים בשרירים ובכבד שמספקים אנרגיה לזמן קצר. אם אנחנו ממשיכים לא לאכול, הגוף מתחיל לפרק מצבורי שומן ברקמת השומן ולהשתמש באנרגיה שבהם. ככה אפשר לאבד הרבה רקמת שומן ולרדת במשקל. אם נגמרת רקמת השומן, התאים מתחילים לפרק את החלבונים שעובדים בהם, וזה כבר ממש לא טוב. זה מה שקורה במקומות שבהם יש רעב כבד ובכל מיני מחלות. אז כמו שאמרנו בפרק מספר 30, צריך לוודא שאוכלים בצורה מאוזנת ובריאה מכל אבות המזון. על הקיצות יתושים דיברנו בפרק השאלות והתשובות השני, ואת ממש מוזמנת למצוא שם את התשובה.
שלום יאיר פוזניאק, אני ים, אני בת 7.5, אני גרה בחריש, אני ממש ממש אוהבת את הפודקאסט שלך, אני כל כך אוהבת שפעם אחת אפילו חלמתי עליכם בלילה. היום בבוקר, בצהריים, אני נעקצתי מדבורה, אני לא בטוחה שהוצאתי את העוקץ, ורציתי לשאול מה קורה בתוך הרגל כשהעוקץ לא יוצא מהדבורה.
וואו, להיעקץ על ידי דבורה זה ממש לא נעים. קודם כל, זה חרק גדול, בטח יותר מיתוש, ולכן העקיצה של הדבורה כואבת. ממש כמו בעקיצת יתוש, החדירה של העוקץ יוצרת דלקת קטנה או מקומית, שהתסמינים שלה הם נפיחות, אדמומיות, גירודים וכאבים. אבל עקיצת דבורה שונה מעקיצת יתוש בכמה דרכים. קודם כל, כשיתוש או למעשה יתושה עוקצת, הם עושים את זה עם חדק דק וקטן ושולפים אותו אחר כך בלי בעיה. דבורה עוקצת עם עוקץ גדול משמעותית שמחובר לסקית ערס. אין לה בעיה לעקוץ בעלי חיים קטנים ואז לשלוף את העוקץ ולטוס משם. אבל אם זה בעל חיים מורכב או רקמה מורכבת כמו האור האנושי, הדבורה לא מצליחה להוציא את העוקץ ולמעשה משאירה אותו באור. לצערה של הדבורה, חלק מהאיברים הפנימיים שלה נשארים גם הם שם. ולכן, כשדבורה עוקצת אותנו, היא מתה מיד אחרי. אבל העוקץ נשאר באור. יש פה שתי בעיות. קודם כל, הוא ממשיך לשחרר ערס, וגם יכול לעורר תגובה אלרגית חריפה אצל אנשים מסוימים. אבל אם לא מוציאים אותו, הוא עלול לגרום לזיהום משני בגלל החיידקים שנכנסים לגוף יחד איתו. אפשר בדרך כלל להוציא את הקוץ בקלות על ידי לחיצות. אם לא עושים את זה, כדאי לשמור על המקום מחוטה ולהתייעץ עם רופא. תוך כמה ימים, הגוף בדרך כלל ידחה את העוקץ בגלל פעילות של מערכת ההגנה וידחוף אותו החוצה. זהו! עד כאן העונה השלישית של מסע אל גוף האדם. וואו, זאת הייתה עונה פשוט מרתקת. היה כיף לחזור ולפגוש חברים ישנים וגם להכיר חדשים ולהמשיך ללמוד על המכונה המופלאה הזאת שנקראת גוף האדם. ואני מקבל מכם המאזינים הקטנים תגובות כל כך נפלאות ומחממות את הלב, שאני כבר מתחיל לחשוב על העונה הרביעית שכנראה תעלה בקיץ. בעוד כשלושה שבועות יעלה פרק בונוס מיוחד עם הפתעה גדולה, אז שווה לחכות. יו, אז אנחנו מסיימים עונה שלישית של מסע על גוף האדם.
ייי! ייי! זה מאוד כיף!
אז רגע, קודם אני רוצה לשאול את דניאל. דניאל, איך היה להקליט את העונה הזאת?
כיף.
מה היה לך הכי כיף?
לעשות את הפודקאסטים.
ומאיזה פרק הכי נהנית?
פרק של צ'ארלס דרווין שלי ושל אבא, בגלל שזה היה מאוד מצחיק, שצ'ארלס דרווין אמר, איפה יואב? ואז אבא אמר, יואב כרגע משחק כדורגל.
רגע, ואתה יואב באמת שיחקת כדורגל באותו זמן?
אני ישבתי לראות טלוויזיה.
אז איך אתה מרגיש עם העובדה שהפעם דווקא דניאל לקח את אור הזרקורים בעונה הזאת?
נכון.
זה מצחיק.
היי, מצחיק?
מצחיק מאוד.
אתה ממש ממש מצחיק, אבא.
מה זה אור זרקורים?
אבל אני בטוח שאתה...
אין כזה דבר.
ומה זה אור זבובים?
אבל אני בטוח שאתה
מפרגן. ומה זה אור דבורות?
אתה מפרגן. יותר חזק שזה, אתה מפרגן לאח שלך.
נכון! ואני מפרגן לאח שלי!
לא, לא טועית.
רגע, יש משהו שהייתם רוצים להגיד למאזינים הצעירים שלנו, נגיד להגיד להם תודה שהם האזינו ועל הדברים שהם שלחו לכם?
אני רוצה, אני יודע.
בבקשה.
ממש תודה שאתם אומרים את זה, וזה מאוד כיף לשמוע את זה, ואני רוצה שיהיה עוד.
ויאבי.
תודה שאתם מאזינים לנו, זה כבוד גדול אלינו, ואתם גם לומדים את זה מלא מאוד.
כן, מגניב. אז רגע,
אתה לא המאזינים.
לא משנה.
אני שואל אותם, לא אותך, את אותם אני שואל.
מה אתם אומרים, נעשה עונה רביעית?
גלן!
אז בואו נגיד תודה רבה וביי ביי לכולם. ממני דוקטור יאיר פוזניאק.
דניאל פוזניאק.
יואב פוזניאק.
ואילת פוזניאק.
שזאת מי בעצם?
אני הרבה דברים.
מה למשל?
למשל, אני גני.
ומה עוד?
אני איקו.
ומה הדבר הכי חשוב בעולם שאת עושה?
אני בגדול מגדלת לך את הילדים.
אלת זו אמא של דניאל ויואב, ועכשיו גם שמעתם אותה. וזהו, זה הזמן באמת להגיד שלום ולהתראות, ונתראה בעונה הבאה.
ביי!
זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, לעדכונים, שאלות ועוד כיף. חפשו בטלגרם, מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים.